צרם לי נורא שזה מדובר בתרבות. קודם כל, המילה תרבות היא לא הופיעה, אוקיי? לא הופיעה בשיח הזה בכלל, בסצנה, סצנה, בטרנס, בטרנס. וחבר'ה, זה תרבות כבר, זה לא סצנה, אוקיי? זה משהו שקיים 20 שנה. כאילו, זה מטורף מה שקורה, כאילו, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה דורות שנכנסים לזה, זה כבר הפך להיות תחנה ישראלית, אותנטית, בחיים של כל ישראלי. כמעט כל ישראלי, או הרבה ישראלים, יש להם את התחנה הזאת של הטרנס.
תן, תן לי בפתיח.
אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של רמקול שמאל, פודקאסט הטרנס הראשון בישראל. מה שלומכם? מה העניינים? היום יום שני, ה-20 בינואר 2025, השעה היא 7:40, והיום הוא היום ה-471 למלחמת חרבות ברזל, עם כוכבית, שאתמול חזרו אלינו שלוש חטופות, וזה היה באמת אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי לפחות בחצי שנה האחרונה. ועכשיו נחזור לענייננו, איתי היום ראשוני הראשונים, עופר דיקובסקי, הלו אופוריה, שלום רב.
שלום רב, ערב טוב.
ערב נפלא, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
מאיפה באת?
מהבית, מהצפון.
צפון צפון?
צפון תחתון, גליל תחתון.
אה, באמת? באת? אני לא ידעתי. אז אני עוד יותר מתרגשת מהמעמד.
כן, אני גר שם כבר 18 שנה. במקור אני מהמרכז, אבל כן.
אז איך זה להצפין?
כיף, אין כמו הצפון. תלוי מתי, כמובן.
כן.
והשנה שחלפה זה היה סיוט.
היית מפונה?
לא מפונה, אבל היו מתחים על הקריות ועל האזור, ומלא אזעקות ומקלטים וסיפורים.
כן.
לא היה נעים, אבל בכללי כולנו יודעים שאין על הצפון.
האמת שכן.
במיוחד בתקופה הזאת.
קודם כל גם.
שהכל ירוק ומדהים.
כן.
כן.
עכשיו גם אפשר קצת לחזור לצפון. האמת שאני גרתי בחמש שנים האחרונות בפרדס חנה, עכשיו אני גרה ברמת גן, ואני לא מצליחה לישון בלילה מהרעש, מהכבישים. איי, זה פשוט קשה כל כך.
כן, הרגישות לרעש היא עולה אחרי שחוזרים לעיר ממקום כזה.
מה, בפרדס חנה זה רק תנים. מלא, מלא תנים, אבל רק תנים. אז ספר לנו קצת על עצמך, למי שאיכשהו אולי לא מכיר.
ספר על עצמי. אז אני מוזיקאי, קודם כל. שמרבית חייו עוסק במוזיקה. עכשיו, מגיל 14, זה בערך הזמן ש התחלתי להחזיק לי נגינה ולהתנסות ביצירה. והדרך המקצועית שלי התחילה בעצם כשהשתחררתי מהצבא. והקמתי יחד עם חברים שלי אולפן הקלטות בתל אביב. ושם היינו מקליטים כל מיני הרכבים של רוק וכל מיני הפקות של ערוץ 2 שבזמנו קם, והיו כל מיני טוק שואים, וכל מיני להקות בטוק שואים, ובכלל הייתה אווירה של רוק חזקה, אז היו השנים של הרוק בארץ. אני מדבר על 92, 3, 4, קטע כזה. ואיפשהו לתוך הסיפור הזה, אחרי שנתיים, אולי קצת יותר, נחשפנו פעם ראשונה למוזיקה הזאת, לטרנס. בכלל, לתופעה הזאת שנקרא טרנס, שהיא משהו שכמובן כולל יותר ממוזיקה, אם זה המסיבות וכל מה שהיה אז. ויחד עם השותפים שלי, נשאבתי לזה. ותכלס מאז, זה מה שאני עושה, פחות או יותר. עם פזילות לכל מיני כיוונים אחרים מדי פעם. אבל הדרך הראשית היא ללא ספק נמצאת ביצירה של הטרנס, בהופעות, במסיבות, באירועים. זה ככה בכללי.
מגניב, אתה גם מנגן הגיטרה, נכון?
אני מנגן על, על, על כמה כלים, הכלי הראשי שלי, הכלי הראשון שהתחלתי לנגן בו, זה הגיטרה, כן.
וזה, רגע, אז אמרת טוק שואו, זאת אומרת שאם אני אמצא איזושהי הקלטה מאיזושהי תוכנית, בתחילת שנות ה-90, אני אוכל לראות אותך ואת חבריך?
יותר, זה היה, לא, לא, זה היה יותר, הם היו באים, היו להקות בית כאלו, אוקיי, נגיד טוק שואו של... היו מלא, יאיר לפיד, זה היה יותר מאוחר, אני חושב. הם פשוט היו באים לעשות חזרה לשיר שניים שהם יעשו כאילו באותו ערב. משהו כזה, לא הקלטה או משהו. פשוט היו באים כל הלהקה, מתאמנים, ואז היה מבול של זה, כאילו, ממש הרבה טוק שואים, אז היו הרבה להקות. אז זה היה קטע כזה. וחוץ מזה התעסקנו בהקלטות של הרכבי רוק צעירים, כל מיני דברים. שקשורים לעולם הזה. עד שהכל התהפך באחת.
ומתי התחלת ליצור? או בכלל, אני לא דברת על ליצור מוזיקה בכללי, אלא ליצור, לשחק עם טרנס, עם מוזיקה פסיכדלית בכלל.
כן. בוא נגיד שהפעם הראשונה שניסיתי להתעסק עם משהו שקרוב לדבר הזה, זה היה לפני שנכנסתי ממש לטרנס. משהו כמו שנה לפני. איכשהו הזדמן לי לשבת עם עצמי, והיה לנו את הציוד באולפן שאחר כך עשינו איתו גם טרנס, ומחשב, ובכלל כל הקונספט הזה של לתת למחשב לנגן. זאת אומרת, זה בעצם כל העניין. גם אז היו מלא מריבות, כי כל היושבי האולפן וכל מי שהיה בא לשם, זה היה רוקרים כאלה, שהם דוגלים באנלוג ווינטאג' וזה, ומה פתאום שהמחשב ינגן. אז זה היו הימים הראשונים של הדבר הזה. אז מתוך זה שהוקסמתי מזה, בתור אחד שגם כאילו מנגן על כלי, וראיתי שאני יכול בעצם לתת למחשב, לתת איזשהו אפנינג מוזיקלי שאני כגיטריסט לא יכול, וזה נורא משך אותי, וגם הסתובבו אז באותה תקופה באולפן כל מיני דיסקים של אפקס טווין, וכל מיני אוספי אמביאנט כאלה, אורב, אורביטל, כל מיני שמות כאלה, מאנגליה בעיקר, שזה גם השפיע, זאת אומרת שמענו את זה וזה השפיע עליי, ועשיתי דברים מהסוג הזה, כמה ניסיונות כאלה. וזה פשוט קרה ונשכח. ואז פסט פורוורד, בערך שנה אחרי זה, כשהתחיל האפיזודה של הטרנס, אז כבר מיד יצרנו. זאת אומרת, זה לא רק אני, זה אני עם השותפים שלי שהייתי באותה זמן.
אבל האפיזודה של הטרנס, אתה מתכוון בארץ או האפיזודה שלך ספציפית בטרנס?
שלי ספציפית.
שאיפה היא קרתה? בארץ?
בארץ, כן.
איפה נחשפת לפעם ראשונה?
אני, הדבר הראשון שמשך אותי בדבר הזה, זה המוזיקה. זאת המוזיקה, כן? מעבר לשאר ביטויי התרבות הזאת. ככה שמיד חיפשתי ליצור אותה. שמעתי את הדברים הראשונים שיצאו, וזה ממש כבש אותי. וזה היה משהו כזה ש... לא יודע, הדהד לי בראש כמוזיקה בצורה שלא... לא ידעת לי שום דבר אחר לפני זה, ושמעתי הרבה סוגים של מוזיקה. כאילו, גם לפני זה, המנעד המוזיקלי שלי היה די רחב. אבל זה מיד כבש אותי, ופשוט מיד התחלתי ליצור את זה. זה לא הייתה איזושהי דרך מסוימת או משהו כזה, כי היה לנו אולפן. אז פשוט עניין של החלטה, התלהבות, ויאללה קדימה, ויושבים ועושים את זה. היה לא קל, כי הציוד היה צריך הוא היה ציוד שבמקור נקנה באוריינטציה של רוק. זאת אומרת, אם זה מגברי גיטרות וסטים של טופים וכל מיני דברים שקשורים אולי יותר לנגינת לייב. אבל היו שם גם מכשירים אלקטרוניים, דיגיטליים, כל מיני דברים כאלה שאפשר להסב אותם רגע לעולם החדש הזה, וזה מה שעשינו, פשוט מיד התחלנו ליצור. אחרי זה, לא הרבה אחרי זה, הגיע הקטע של לחוות את זה מהמסיבות. זאת אומרת, לחוות את החוויה של המסיבה, זה פרק אחר, כאילו.
אה, אז אתה אומר, קודם רגשה אותך המוזיקה, ואז פגשת את זה ברחבה.
כן.
מעניין.
כן. גם צריך לזכור שבימים האלה זה לא, להגיד, כמו היום, זה גוחך, כן? זה היה פשוט משהו שהוא כל כך חבוי וכל כך מחתרתי, שזה לא דברים שאתה רואה אותם או שומע עליהם, אתה צריך כאילו ממש לקבל רמזים וזה מרוץ למסיבה כאילו.
כן.
אז הדבר הכי מיידי שיכולנו לעשות כדי לבטא את ההתלהבות הכל כך גדולה שלנו מזה, זה פשוט ליצור את זה.
זה ממש יפה, האמת שאת זה עוד לא שמעתי, ורציתי לשאול, אמרת להסב את הכלים, אוקיי, אבל אתה חושב רוק. זה איך מעבירים ראש שיוצר מוזיקת רוק לראש שיוצר מוזיקה אלקטרונית, שהיא פסיכדלית. היה לך גם שילוב עם הכלים שאתה מנגן עליהם?
לא. לא. היה איזה שילוב מסוים במסגרת איזו סיטואציה מסוימת שהופענו באנגליה פעם, שהוא גם יצא לא טוב. אבל, כן. אבל באופן כללי לא. ועד היום יש לי את ה... בוא נגיד את התחושה הזאת של זה לא כל כך מתחבר.
מה, אוקיי? כלים האנלוגיים עם המוזיקה הדיגיטלית?
יותר בכיוון של נגיד גיטרה וטרנס. כאילו נפשט את זה למושגים קצת יותר פשוטים. לשים גיטרה על טרק זה דבר שקשה לי, לא, זה לא נדבק לי. לא יודע למה. כאילו, אני יודע למה, אני יכול לנתח את זה, יש לזה, אבל זה בכללי לא משהו, זה מרגיש לי משהו שהוא ארצי מדי. הגיטרה ובכלל הכל הכלים הלייבים, ולחבר אותם למשהו שהוא כזה מרגיש הרבה יותר מחוץ לעולם הזה, או מחוץ לספירה הרגילה, ושם קצת הדבק לא כל כך מחזיק. כמובן שיש יוצא דופן, וברור שיש טרד עשיתי גם, והכל וזה. אבל בכללי זה היחס שלי לדבר הזה. אז כן, אז... פשוט, גם בגלל שזאת הייתה התחלה, כן? זה לא שנכנסנו והז'אנר הזה היה קיים. נכנסנו, כאילו, מישהו יראה את העיריית פתיחה, תקבנו איזה 10 דקות ואז התחלנו לרוץ. משהו כזה, אוקיי? אז כאילו, כן היינו בגל של ההתחלה, וכן הרגשנו שאנחנו, יש לנו את הזכות גם לייצר איזשהו משהו שישמש כאיזשהו שורש בהמשך או בסיס. או מילים פשוטות, להיות חלק מהחלוצים. כאילו הרגשנו שאנחנו בתוך איזה משהו שהוא חלוצי, חדש, חסר תקדים, כזה.
זה משהו שאתה אומר היום בדיעבד, או כבר אז הבנתם שיש פה משהו שהולך להיות? כבר אז
הבנו, מהסיבה פשוטה שזה, הבנו שזה חדש. כאילו זה חדש, זה דברים שהם... יצאו לפני שנה.
יהיה כאילו, זה מטורף.
כן. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסנו, הטרנס, as we know it, הכי מוקדם שיש, הוא יצא בסביבות תחילת 94. לפני זה, זה היה עיריות באפלה. זה היה דברים, טרקים, אחלה דברים, ויציאות והכל. אבל זה הרגיש כזה שזה עוד לא שם. ב-94 זה... כשעוברים, סוקרים את המוזיקה, מרגישים שיש הרבה יותר... מוזיקה מגובשת החל מהשנה הזאת, כאילו, גם בגלל שרובה גם יצא מאנגליה. ושם הצליחו לגבש איזשהו קו מוזיקלי מסוים שמאוד מאוד השפיע והיה קריטי כדי שזה יימשך הלאה, מה שנקרא גואטרנס.
של, כן, שלימים נהיה גואטרנס, כן. אבל אני רוצה... רגע
כבר אז הוא היה נקרא ככה.
כן? כי אני שמעתי מהרבה, גואה זה חדש.
לא, 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 גואה טרנס זה נקרא ככה, כי אפשר אפילו על האוספים שיצאו בחברת פונוקול בשנים האלה, הם כתבו על הדיסקים כאילו גואה טרנס, חדש, כל מיני כותרות כאלה שהיום נראות קצת עזויות, אבל זה מה שהיה.
תראה, יש, אמרת שהבנתם שאתם הכי חדשים, שאין על מי להסתכל, זה גם פלוס וגם מינוס.
לא, היה על מי להסתכל ואת מי לשמוע לגמרי.
לא, אין ספק שהיה, זה לא כמו עכשיו.
יותר מזה, אני מרגיש שאיזה זכות ומזל היו לנו לשמוע את מי שהיה, שאותו שמענו. אוקיי? שזה כל מיני שמות של פעם כאלו.
כמו מי?
כמו... Man with No Name, Total Eclipse, Infinity Project, Hallucinogen, Simon Postford, כל מיני חלוצים כאלו מאנגליה, Youth, Martin Glover, כל מיני כאלו, אתניקה.
זה אנשים שעד היום הם נותנים בראש נוסופ.
חלק, רובם, כן.
אם לא הם בעצמם בגופם, אז המוזיקה שלהם מדברת עד היום.
כן, לגמרי.
אז מתי טנדו? זה היה לפני אינדור?
לא, אחרי.
אחרי. אז אינדור היה הראשון, ב-94
התחלנו.
אוקיי.
והוצאנו אלבום בחברת NMC, אז שהייתה חברת תקליטים גדולה, שזה גם היה משהו מוזר ויוצא דופן, כי בדרך כלל מוציאים באיזה לייבל של טרנס, כן? ואז הוציאו לנו פה אלבום, חברה שהיו חתומים שם, אריק איינשטיין, שלמה ארצי וכל מיני כאלה. כי זה היה משהו חדש והם זיהו שם
פוטנציאל. אבל זה מדהים. זה מגניב מאוד, זה גם מאוד מאוד ישראלי, וסליחה, תמשיך.
והוצאנו אלבום, הופענו, המשכנו ליצור מוזיקה גם אחרי שהאלבום יצא, ובאיזשהו שלב נפרדו דרכנו.
מי זה אנחנו?
שלושתנו, זה מרקו גורקן, ואבי אל גרנטי, שהוא ספייסקט, ואני. באיזשהו שלב נשארנו רק אני ומרקו, עשינו עוד כמה קטעים, קראנו לזה טנדו, זה כזה נשאר על המדף. בשלב טיפה ליותר מאוחר החלטתי לקחת את הטרקים האלה שעשינו, והוספתי לזה עוד כמה שאני עשיתי לבד, ו... יצא אלבום של טנדו, זה היה בשנת 97. ובשנים האלה הייתי מאוד פורה, כאילו, ממש כל איזה חצי שנה הייתי מוציא אלבום, זה 97, 8, 9, הכל.
אינדור חווה עכשיו איזה רנסנס, לא?
כן.
מה קרה פתאום?
בשנים האחרונות אני ואבי גם יוצרים מוזיקה, גם עשינו כמה פרויקטים ש... הפיחו רוח של חיים, ריווייבל, המוזיקה הישנה שלנו, כל מיני, לא בדיוק רימיקסים, אלא יותר רימאסטרינג, וכל מיני השבחות של הסאונד, כדי שהוא ישמע קצת יותר קרוב לסטנדרט של היום. ועובד, כאילו אנחנו מופיעים, ו...
איך זה קרה
ועדיין
פתאום?
ועדיין חי. החברים... הרבה שנים, ויש ביקוש, אנשים רוצים לשמוע, אתה מרגיש את זה כאילו ש... וגם הגל הראשון של ההסתכלות אחורה, שהיה ב-2010, שהתחיל, הגל הרטרו הראשון, אז כולם חוזרים אחורה, ואז פתאום כל מיני שמות מעבר מתחילים להיות מושא להתעניינות. כי הצעירים חופרים בקטלוגים וכאלה. וזה דרך אגב מה שקורה היום, כן?
כן, הגואה חזרה.
בערך פי 10, אבל יותר גדול. אבל כן.
זה ממש מעגלי. אני גם שמה לב על עצמי, שכל תקופה האוזן שלי נהנית ממשהו אחר.
כן.
אני, כמו כולם נראה לי, התחלתי בגואה, ואז זה כבר שעמם אותי, ואז זה עבר כאילו פרוג, פסאי, הייטק, יש לי תקופות של טכנו, אין החזרה על הגואה, זה כל הזמן משתנה.
כן.
היום
בהחלט. אני חושב שאצל רוב האנשים החיים ממוזיקה, הם משהו בתנועה מעגלית. אתה הרבה פעמים חוזר, כי זה דברים שעיצבו אותך, שהם מוצמדים לזיכרונות, הם נורא אישיים, מרגשים, אז אתה חוזר לזה, כי זה...
כן, האמת שעכשיו...
יש לזה כוח.
האמת שחושבת אתה מדבר, אני חושבת על זה, ואיבה זה שישראלים נורא נורא אוהבים גואה, אז נגיד השנה הייתי באוזורה, והרגשתי ש... גואה זאת המוזיקה שאתה מדבר איתה עם אלוהים, בין אם זה... אלוהים האמיתי שאתה מדמיין, ובין אם זה, לא יודעת מה, אימא, כאילו, you name it, כי היא נורא, היא סגורה, היא נורא עגולה בעצמה, הגואה. היא כאילו, היא לא נותנת לך להוציא את זה החוצה. אתה ממש צריך להיות בתוך עצמך, ויכול להיות שזה גם משהו אנחנו נורא צריכים כעם, בשנה ומשהו האחרונות, אז סתם פתאום זה עלה לי. מעניין אותי היום שאתה עובד על טרקים ודברים שעשית פעם, אז אתה פתאום נזכר בכזה דברים שחשבת, תחושות שהיו לך, רגעים שהיו לך בזמן שכתבת טרקים לפני, לא, כמעט 30 שנה.
כן, בטח. זה קורה כל הזמן. כאילו כל הזמן זה כזה סירקולציה של זיכרונות שעולים ושווים ויורדים וכל מיני מומנטים מכל מיני דברים, למשל, כאילו קליימקסים בטרקים שאני חווה אותם באיזושהי תמונה מטורפת של לנגן אותם באירוע, ואנשים כאילו מתחברים לזה ווואו, ופתאום לקחת את זה לאיזו נקודה כזאת שאני יושב בתחילת הדרך או בתחילת החיים, כן? באיזה מקום כזה אינטימי וקטן שעדיין רחוק מהממדים האלו. אז כל הפינג פונג הזה הוא, אני אוהב את זה, זה מזכיר לי את מאיפה באתי, כאילו, ומה האסנס של זה, ומה המהות האמיתית של זה. ואת אומרת גואה, יש לי הרבה תיאוריות על זה, למה גואה?
תן לנו.
קודם כל, גואה, מה זה גואה? זה מוזיקה, גואה זה מקום באודו, אוקיי? אין לזה שום קשר לסגנון עצמו. הסגנון עצמו, כל משהו מוזיקלי,
זה מלודי, מאוד מלודי.
מלודי, ויש, הוא עטוף במשהו כזה שנורא אופייני לזה. זאת אומרת, מה זה מלודי? הכל מלודי, כל השירים, הכל זה עם תווים וזה, אבל זה, יש לזה איזושהי מעטפת, עם כל מיני מוטיבים כאלו שלוקחים את זה ועושים את זה למה שזה. קודם כל, כמובן, הרבה רגש, כאילו כל מיני מהלכים מוזיקליים שגורמים להתרגשות ולחיבור ו... הסאונד האתני, סלש מזרחי, סלש לא יודע איך יקראו לזה, כל הסולמות, האודים, כל הדברים האלה, כל המוטיבים האלה הופכים את זה למשהו שאולי יותר קל להתחבר אליו כשאתה ניוקאמר לתרבות הזאת.
כן, האמת שלגמרי, אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את עצמי, נגיד בגרוב הזה, 2017-2016, שהיו עוד שתי רחבות, ואז בלילה, 3 בלילה, 4 בלילה, אתה הולך למרכזית, והייתי שומעת שם הייטק, והייתי עומדת כאילו, איך אפשר, אני חייב לחזור לגואה, לא הבנתי בכלל איך הם עומדים שם מתחשמלים, והיום אני חולה על זה, אבל זה הרבה יותר קל להיכנס לתוך זה. ומיקו, גינדוס, קליפורניה, סנשן, יושב פה, והוא אמר, אין דבר כזה גואה, גואה זה אווירה.
בדיוק.
זה, כן.
אווירה, סלש וייב, סלש... אני פשוט ניסיתי לתת, בלי יותר מדי, לקרר את זה, את הזווית, כאילו, הטכנית. כן. למה זה בעצם? זה, מה זה? מה עושה את זה למה שזה? וזה הרבה השימוש הרב באלמנטים מוזיקליים שהם יותר קרובים לסטנדרט, ולא סאונדים אמורפיים, אפקטים, דברים, רחשים, פחות זה.
כן.
זה משהו אחר, כאילו.
זה צלילים מאוד חמים. סאב
ז'אנר אחר. כן. זאת אומרת, אם זה יהיה חם, אז זה יותר מתחבר עם העניין הזה של להיות משהו עם רגש, ולהיות כן. משהו שהוא עגול ומוזיקלי. כן. ובהרבה טרקים מעבר, אני זוכר שגם כשאנחנו היינו יוצרים, אז היינו קצת יותר צמודים לפורמה הזאת של שיר. של שיר, ממש, בית פזמון, בית פזמון. לא בדיוק ככה, כן? אבל לקחת מזה משהו. אוקיי? לא להתנתק מזה ולרוץ עם דהירות של עכשיו שעה, או כל שנייה ברייק, או כאלה.
או איזה אני יכולה להתחרפן.
יותר כזה, הרי לא סתם עושים בית פזמון, או whatever, כן? סיפרט, איזה קטע מעבר. זה לא סתם. הרפטטיביות הזאת על האלמנטים, זה מה שתוקע את זה אצל המאזין, וגורם לו להתרגש, להתחבר. כי לפעמים לא מספיק פעם אחת להשמיע משהו.
אני אוהבת לעלות על הרביעייה. הרי זה... אני תחס סופרת את זה ב8, הרי זה בית, הוא 4. אבל אני מרגישה שכל 8, נגיד, כל 8, נקרא לזה ביטים, אז יש באמת שינוי.
כן.
אז אני אוהבת לעלות, אני אוהבת שאני רוקדת לעלות על זה, ואז כל 8 אני קולטת, ואז אני מחייכת לעצמי כזה, וזה. אז רגע, נחזור להרכבים והצלחות מהרכבים. אליאן פאמפ, אחד הטרקים הכי מוצלחים שאינן מוגדרים, וגם לא רק בקטע שלי, אתה יושב כאן ואני מחניפה לך. אחד הטרקים הכי מוכרים, אחר אגיד לך שכל פעם שאני שומעת אותו, משתחרר לי הקוף באמת באופן, ברמות הגבוהות ביותר. זו יצירה שמהרגע שהיא יצאה ועד היום, היא סופר רלוונטית, בועטת. כשאתה יושב וכותב טרק הזה, יש לך מושג או שאתה פשוט על איזשהו גל, ואתה, אין לך שום דמיון כזה.
אין מושג. לאף אחד אין מושג מה הוא כותב. מי שיספר לך אחרת, הוא מבלבל את המוח. זה לא מוזיקה שאתה יושב וכותב עם גיטרה עכשיו איזה משהו, איזה שורה או איזה טקסט, ואז נוצר איזה אלמנט, ואיתו אתה הולך ומשפר את זה כי זה הסקיץ הזה, איזה מסע כזה, שאתה פשוט לוחץ סטארט ומתחיל, אתה לא כך יודע לאן זה יוביל. כמובן שככל שזה מתקדם, אתה כאילו מוטלת עליך כיוצר רציני, החובה, כל הזמן להיות בהזנה ולהבין מה אתה עושה, ולנסות לגבש רעיון שהוא בעצם יהיה הטרק, ולא איזה משהו מפוזר או יריות באפלה. אבל זה, ברוב הפעמים אתה לא יודע לאן אתה יוצא, והרעיון נולד תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה.
ואיך זה לך להיות בן אדם שעובד מאחורי טרק הזה?
קודם כל אני מרגיש בר מזל שזה ככה פני הדברים. וגאה בטרק הזה. אני חושב שהוא, יש בו, אני אתייחס למקור, כי יש לי הרבה רמיקסים, וגם הרמיקסים, כל הכבוד והכל, אבל במקור יש איזשהו מסע מסוים שיוצאים אליו, והוא כזה תופס בצורה שהיא מאוד סיפקה אותי את כל האסנס של הטרנס, כאילו החל מ, קשה לקמת את זה למילים, ברור. כן? אבל יש תחושה נורא חזקה של איזו יציאה למסע, ואיזה קטרזיס כמובן בסוף, איזו פוצצות כזאת, אבל שזה הכל מודבק בצורה כזאת שהיא מיוחדת לזה.
זה טרק שיצא יחסית בתחילת הקריירה שלך.
בשנת 97, כן.
שאתה אמרת שהתחלת להופיע,
זה יצא בטנדו, זה הטרק הראשון שיש בטנדו, כן.
אז כבר אז הוא תפס ככה?
כן.
אז יש איזו תחושת רצון לשחזר הצלחה, או שזה לא,
כל כמה שנים יש לזה איזו התייחסות, ו היה את המקור באמצע עשור, שנות ה-2000, עשיתי לזה איזו גרסה שהיא גם כן, זה נקרא סאבוטאז' מיקס, ובעשור שאחרי זה עשיתי עם לאוד גרסה. היו עוד כמה רמיקסים שעשו אחרים, ויש מחשבה לעשות גם עכשיו.
כן?
אם זה זורם לי, ואם לא סתם לבוא ולעשות רמיקס לטרק, כן? או בכלל, כאילו, שיהיה זה איזשהו added value.
באמת, אני לא מדברת רק על אליאן פאמפ ספציפי, אני אומרת, זה כמו, לא יודעת מה, אתה מוציא טרק כזה, ואתה די-ג'י בתחילת דרכך, ואתה אומר, אני צריך לשחזר את זה כדי להיות, לא להיות, כאילו, one, איך אומרים את זה? One hit song?
כן.
One hit man?
כן.
כזה.
נכון, נכון. קודם כל, אני חושב שהטרק הזה, חלק מהפסון שלו, זה כאילו, לראות שהוא עבר את כל הזמן הזה, ושרד את, כאילו, עד היום. אז היה צריך לעבור את הזמן הזה, כאילו אז הוא היה טרי, אז היה קשה לראות מהזווית הזאת, אבל כן, כאילו אני מבחינתי, כל הזמן כיוונתי לכיוון הזה, כן? כל הזמן כיוונתי לכיוון הזה, אני חושב שגם יש שם איזשהו סאונד של מסוים, שלא לא היה קיים אז, כאילו, הוא גם, זה טרק שגם עשיתי אותו, יחד עם עוד טרק שלי, שנקרא ארקדיה. זה שניים שעשיתי אותם ביחד, והם נורא מיוחדים. עד היום הם נורא נורא מיוחדים. כאילו הם שונים, אבל דומים, או כל מיני משפטים כאלה יש בהם, אבל בבלנס כזה שהוא וואלה. איכשהו הצלחתי שם להביא בלנס מגניב, כאילו, בין הדברים. ובתקופה שהיא חלוצית, שהיא לא אחרי שהוציאו כבר מיליארד טרקים.
ממש חלוצית. באמת נראה לי שהיום קצת יותר קשה לייצר סאונד חדש, כי יש המון אנשים שעושים המון דברים, אז הרבה דברים נורא דומים לעצמם. ואוקיי, באיזה שלב התחלת להיות סולו?
ב-97. זאת אומרת, כל הקטע שלי עם להיות עם אחרים בהרכב, זה היה משהו שלקח 3 שנים בערך.
ומה מיצית את זה?
אני לא יודע אם מיציתי את זה, באותה נקודת זמן זה היה נראה, אני באופן טבעי, האופי שלי הוא יותר סוליסטי, אוקיי? וגם בנקודת הזמן הזאת, כנראה שחשבתי שמיציתי את זה לאותה נקודת זמן, כאילו, אחר כך היו לי כמובן עוד שיתופי פעולה, אבל לא הייתי בהרכב או משהו כזה, זה לא, זה כל פרויקטים, כאילו, אבל בהחלט בער בי להיות לבד, זאת אומרת, לתת את הטון שלי לבד, כאילו, זה גם היה, היו שנים נורא עוצמתיות, כאילו, בטרנס בארץ.
והיית גם מופיע בחול?
כן.
הופעת גם בפסטיבלים הגדולים?
כן.
ב-CNA, באזורה?
כן.
בום, הופעת, לא מצאתי הסרטונים שלך?
לא.
היית רוצה?
כן.
ובשנים האחרונות, אבל אתה, למרות שבעצם היית באזורה, אם אני לא טועה, ב-22?
כן.
מגניב.
כן.
אבל אתה לא מרבה להופיע בחול.
אני לא מרבה להופיע בחול בשנים האחרונות, כי אני פחות כאילו רוצה להופיע בחול.
למה?
לא יודע, זה פחות... יותר מעיינתי להופיע פה, במיוחד בתקופה הזאת, שהיא פשוט מדהימה וחסרת תקדים.
באיזה אופן?
באופן שהסצנה הזאת, שמצחיק אותי לקרוא איזה סצנה, זה ממש תרבות כאילו ענקית, גדלה אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, באופן שהוא, אני לא זוכר כזה דבר.
כן, אבל זה טוב ולא טוב.
זה טוב, ברור שזה טוב. זה טוב.
זה, כן, זה גם לא כן, טוב.
אי אפשר להחזיר את הזמן אחורה, כן? אבל, זאת אומרת, זה משהו שהביא לפריחה.
כן.
פריחה שלא נראתה, ולהכרה שלא נראתה. ולשינוי תפיסה בציבור שלא היה לפני זה. נכון. וכל הדברים האלה ביחד, הם לוקחים את זה למקום יותר טוב. כמובן שהכל תלוי בזה שאנחנו נבין מה שצריכים להבין, אבל כן.
תראה, בראייה המצרפית, אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר, אבל אני אמנם בת 28, עשית למסיבות כבר מעל עשור, ונכון, גם כשאני התחלתי לצאת למסיבות, אם כי היה את הדוף באמצע, וסגרו, הייתי בגרוב שסגרו, ואת העצרת השנייה, שגם נגיע לזה וזה, אנחנו די רחבנו על הגל של הדור שלכם, נגד הדור של ההורים שלי שעוד יוצאים למסיבות, של זה מחתרתי, זה רק מי שמבין, זה רק מי שזה. אז בצד אחד יש מקום לכולם. בצד שני גם, אתה מרגיש שהתרבות הזאת היא בית. ואז אתה רואה כל מיני סרטונים וכל מיני מסיבות, כאילו, חלק מההנאה הייתה למצוא את המסיבה. היום זה מוגש לך כמו בעיתונים.
נכון.
אני מאמינה שעם הזמן כל העליהום יירגע קצת, אבל בינתיים אני מרגישה שהרבה מהחבר'ה שלי נגיד, וזה קצת מרחיק אותנו מהקור, אבל בסדר, נראה לי אין, אז כאילו אין לנו בעלות על שום דבר, אני לא באמת יכולה להגיד את הדברים האלה.
כן, תשמעי, אין מה לעשות, זה תהליכים שאי אפשר למנוע אותם. קודם כל, קרו פה דברים טקטונים, כאילו, אוקיי? אז אנחנו לא יכולים, אין לנו שום שליטה על זה, כאילו. וזה מביא לכל מיני תמורות והתפתחויות ודברים מסוימים, שכמובן קשורים לזה. וכן, תמיד יש את מי שנהיה ותיק ומרגיש שאיפשהו הדור הצעיר שנכנס עכשיו הוא כזה לא מבין ואני מבין וזה נהיה המוני ואין כמו פעם, וזה, ברור, זה מוטיב שאני רואה אותו עשרות שנים.
כן.
זה נכון שהסצנה גדלה בצורה עצומה, ופעם זה היה משהו שהוא מאוד מחתרתי ומאוד אינטימי, כאילו אם אני הולך לשנות ה-90, והיום זה תעשייה מטורפת.
זה טרנד, זה פשוט טרנדי עכשיו מאוד.
כן, זה טרנדי בגלל האירועים, בגלל שהדור הצעיר, שאני רואה אותו בסופי שבוע, בהמוניו, כאילו מצביע ברגליים, תרתי משמע, להיכנס לתוך הדבר הזה. אז זה המצב.
כן, אני חוזרת את אחורה. אמרת להופיע בארץ. עכשיו אין בעיה, אני לא אומרת, זה לא כן ולא לא, כן, מי אני, אבל אתה לא חושב שכאילו אמן טרנס יש לו איזושהי תקרה פה בארץ? אני לא יודעת, כאילו, תגיד לי אתה, כלכלית, הזדמנותית, I don't know.
יכול להיות, תלוי במי מדובר, זה תלוי כל סיפור, כל מקרה לגופו של עניין, כאילו, כמובן שאומנים צעירים, ניוקאמרס, יהיה להם יותר קשה להתנהל בצורה כזאת. כאילו אני שנים ארוכות הופעתי בכל העולם, זה עושה את שלו, זה דברים לא קלים.
כן.
כן, זה מתיש. אני יכול להגיד גם שהיום, כאילו גם הסצנה הבינלאומית זה משהו שהוא משתנה, הוא לא נשאר אותו דבר, כן? יכול להיות שאולי פעם היו טריטוריות, לא יכול להיות בטוח, היו טריטוריות שהיום לא קיימות למשל, כאילו כמו ביפן.
למה אין את המסיבות טרנס ביפן?
יכול להיות שיש אחת פה ואחת שם, אבל זה בטח לא מזכיר את מה שהיה פעם, ששם היה סצנה מטורפת, כל סוף שבוע מסיבות ואירועים גדולים, ואומנים על הקו נוסעים וחוזרים, והיום זה לא ככה. כי זה לא קיים, כי זה פשוט כבר לא מעניין אותם בצורה שזה עניין אותם פעם. אז זה משהו נורא דינמי, כאילו. עכשיו, שוב פעם, מה שקורה היום בארץ זה חסר תקדים, אוקיי? אז כן מדובר במשהו שהוא בהחלט יש בו מקום להרבה אומנים ולאומנים חדשים, ו... זה okay. כיף שבאמת לא נראה.
אוקיי. Okay.
וזה חוצה את כולם, כאילו, את כל מי שעוסק בזה, זה לא מן הסתם.
אז אני חוזרת קצת אחורה. ב-98, אתה או אתם, חתמתם בדרגונפליי ריקורדס.
נכון? אני, כן.
איך הגעת לזה? איך מגיעו אליך? אתה הגעת אליהם? איך זה קרה?
אני הגעתי אליהם. אני פשוט ישבתי ויצרתי אלבום לבד, מיד אחרי ש...
את דליריוס, לא?
כן. שזה היה, לדעתי, ממש אחרי שיצא תנדו, שיצא בסוף 97, אם אני לא טועה, אוקטובר, 97, משהו כזה. וכבר ברקע התחלתי לעבוד על אלבום חדש, ועד שסיימתי אותו, פשוט טסתי לאנגליה. קבעתי, אז לא היה שום אמצעי חוץ מטלפון קווי. קבעתי שם עם כל מי שהיה באותה תקופה, כל מיני לייבלים, חברות, והגעתי גם לפגישה בדרגונפליי עם יוף, מי שהיה בעלים של הלייבל. מרטין גלובר הוא דמות נורא ידועה באנגליה. הוא כזה, הוא מפיק מוזיקלי, נורא ידוע, עובד עם הפינק פלויד, עובד עם דברב, כל מיני אומנים ידועים. ונפגשתי איתו, והוא אהב מאוד, ויאללה קדימה. וזה יצא שם.
זה...
החתימו אותי בחברה גדולה, שזה, דרגונפליי, זה היה רק לייבל בתוך חברה שנקראת ביג לייף רקורד, שזו חברה גדולה, כאילו אנגלית. וזה יצא שם, וזה היה, וואו, זה היה כיף גדול.
זה, תשמע, יש לך ברזומה דברים שהם... אני, כאילו, הם מאוד גדולים יחסית לאומן מישראל הקטנה. נגיד את זה כך. גם יש שתי השיש לך ערך ויקיפדיה מאוד עשיר, אם מצא לך לראות אותו או לא. וזה משהו שהוא יחסית חריג לאומן טרנס, בארץ לפחות.
אני גם הייתי קשור לכל מיני דברים שהם חלק מהתרבות הזאת, שהם לאו דווקא מוזיקה. אז זה גם דברים שהם, וגם הוורסטיליות, כאילו, זה, טרנס זה לא המוזיקה היחידה שאני עשיתי או הוצאתי, עשיתי עוד דברים. אז זה גם משהו שתורם לנפח הזה.
אז דבר על הדברים הנוספים שעשית, במסגרתם גם, נגיד, על העצרת הראשונה. עכשיו, אני, יש שאלה שנורא בא לי לשאול, בתור בן אדם שהיה גם בעצרת הראשונה, אם אני לא טועה יותר בכובע של תקליטן, ב-98, וגם בעצרת השנייה יותר ממש כמארגני האירוע, האם ב-98 הרגשתם איזושהי תחושה של, מכיר את זה שאתה מרגיש שמשהו הולך לבוא כזה, בקצה הלשון, בקצה האצבעות, אנחנו עושים פה שינוי, משהו עומד לקרות, ואז 20 שנה אחרי זה, אותו מקום, כמעט בול 20 שנה אחרי זה, בערך באותה חוויה, האם הייתה את אותה תחושה של אמונה שמשהו הולך לקרות, או שזה כבר פחת? כאילו, התמימות של הפעם הראשונה היא התמסמסה. אתה מבין את השאלה?
אני מבין, מבין, כן. כאילו, הציפיות שלי בפעם השנייה, בתנו לרקוד בשקט, הם ברור שהם לא באו מאותו מקום תמים שהם באו ב-98, 20 שנה כמעט לפני זה. כי אז הייתי בחור צעיר ותמים, וכמו כולם, ובכלל כל המדינה הזאת הייתה כמו, הכל היה ככה. הכל היה ככה. זה היה שונה. ושם באמת, 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 האמנו שזה יביא לשינוי.
ב-98?
כן, באמת. כי עוד פעם, הראשוניות, לראות כזאת כמות במקום כזה לא שגרתי, לראות עשרות אלפים שבאים ותומכים בטרנס ובמשהו מייצג, כאילו. לא רק המוזיקה, כן? זה היה וואו. זה הכל פעם ראשונה, זה מטורף. בפעם השנייה, מה עשה? זה פעם שנייה. וזה היה יותר טכני. כל העניין, כל הסיפור היה יותר טכני. היו הרבה יותר אנשים עם כובע של מפיק. אני הרבה פעמים הרגשתי שאני שם רק כדי ש... כי אני חושב שחייב גם להיות נציגות של אומנים, כי אנחנו חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, אוקיי? אבל אני לא מפיק, כן? אני לא חושב כמו מפיק. אבל זה היה נורא מאוד טכני. זאת אומרת, היה פסטיבל, סגרו אותו בברוטליות ובחוסר צדק, עיקו אנשים שבאו למחות על זה למחרת, באותו יום בכיכר רבין, תמונות מטורפות של אלימות ש... והרצון היה לסדר ברמה של הרגולציה משהו שיסדיר את הדבר הזה, ושאנשים יוכלו לעשות פסטיבלים בישראל. זאת הייתה המטרה, הייתה יותר בוגרת, יותר טכנית, יותר כזאת. ב-98 זה היה יותר רומנטי, אין מה לעשות. כן. זה היה משהו אחר לגמרי, כאילו, בתכלס. ואני חושב ש... הרבה יגידו, הלאה, זה לא הביא לשינוי, והמשיכו לרדוף אותנו, ונכון.
הראשונה או השנייה?
לא משנה, לא משנה. תמיד יגידו, בקשה גם לענות לזה, כן? כי מה לעשות, עוצרים סיבות, זה לא משהו שהצלחנו לפתור לגמרי. אבל אני חושב שהשינוי הכי גדול שבא משם, זה השינוי של התפיסה בציבור. בכלל, איך הדבר הזה נתפס, כאילו. והכרה, זה פעם שונה שקיבלנו הכרה, מלהיות איזה משהו לא ברור לחלוטין, שבמחשכים לא מבינים מה מומי, רק שומעים, ואז לפי אחוז שמיעה, הורגים את הכל, כאילו. בגלל זה צעקנו, למה אתם, זה, מה רע במוזיקה הזאת? זה מוזיקה, הלכנו לכנסת, רצינו להשמיע להם את המוזיקה, לא היו מוכנים בשום פנים באופן, הבאנו אפילו זה.
אני חושבת שזה היה מאוד מועיל להם, האמת. להשתחרר קצת, קצת מרגע שנייה.
כן, הם לא אנשים כאלה.
ואתה חושב שהיום יש, נדבר על זה גם בראי השביעי לעשרי, וגם בראי נגיד העצרת, כי אמנם זה הפרש של 4 שנים, אבל במונחי זמן זה ממש פיפס קטן. אתה חושב שיש... איזשהו כאילו חיבור היום שהוא יותר גדול בין חופש האומנות, נדבר באמת על אומנות שהיא מתבטאת במוזיקה לבין רגולציה, כאילו אתם, מהצד אני אדבר עליך רגע בתור מייצג כאילו של קהילה, נדבר רגע על קהילת היותר בוגרים, היותר מנוסים, אלה שראו באמת את כל ההשתלשלות, האם היום אפשר באמת להצביע על איזשהם נקודות מפנה, משמעותיות?
זה נורא כזה... אין טון אחד שמוכתב לכל מי שאמור לתת את הסטמפה, אוקיי? זה נורא כזה, תלוי איזה מחוז, זה מחולק, אוקיי? כל אחד עם לפי ראות עיניו, שזאת בעיה גם. אבל אין ספק שזה עזר קצת. זה עזר במקרים מסוימים, גם כי הרשויות הכירו את המפיקים יותר לעומק, וזה עזר קצת. אני לא חושב שיש איזה שינוי מהותי בכל מה שקשור לחוק עצמו, שזה כבר עניינים של כל מיני תפסים ודרישות שיש לרשויות כדי לקיים אירוע כזה, שהוא תחת כיפת השמיים, ושהם יאשרו אותו וזה. אבל אי אפשר להגיד שלא הייתה התקדמות. הייתה התקדמות. זה לא דברים שרואים אותם ככה, זה לא דברים שהקהל, המשתתפים, הבליינים, יכולים לראות אותם בצורה ברורה. זה דברים של מאחורי הקלעים. ועובדה שאירועים קורים. נכון, גם עוצרים אירועים, גם זה, אבל צד.
האמת ב-24, קצת, לא הרבה זמן אחרי השביעי, אז הייתי באיזה מסיבת טבע בפורים, שכאילו הקאבר שלה היה שזה חתונה לשתי המפיקות, אני לא אגיד את השם שלהן, כאילו אני לא אשרוף אף אחד, והגיעה משטרה. עכשיו אני עם שתי חברות שלי ששלושתנו שרדנו, ברחנו, ופתאום הגיעה המשטרה, ואני גם ככה, אני צריכה כאילו ציפור אחת שתעבור מעל הנסיעה וכבר אני בזה, והם הגיעו, דיברו עם המפיקות, עמדו ורקדו קצת, והלכו.
כן.
הלכו.
כן.
וזה היה מת, זה היה, אמרתי את זה, אני כאילו, אני בהזיות, אני לא לקחתי כלום, איך אני ככה בהזיות?
כן.
אז זה היה מעניין, ואחר כך שמעתי כל מיני לחשושים, שבאמת איזו תקופה קצת אחרי השביעי, זה היה הווייב, אני יודעת שזה עוד, שזה כבר פחות, אבל זה מעניין. יש רגעים, שאתה בתור אופר מרגיש שבגלל שאתה כל כך הרבה מתעסק בטרנס, בין אם זה ללמד, שגם נשמח שנגיע לזה, ובין אם זה ליצור מוזיקה או להפיק וזה, אתה קצת מתרחק ממהות של טרנס, כי זאת עבודה. לא מהמהות באסנס, כן, אם כן. אתה מחובר, אלא כן. כאילו זה כמו לקום, תשע בבוקר, הלכת למשרד.
יש מצבים כאלו. יש מצבים כאלו, למשל, מה לעשות כשאתה מופיע, נגיד, ויש לך איזה מקבץ של הופעות, אז הדברים קצת נהיים יותר קשוחים.
טכניים.
כן, אנחנו בני אדם, כן? אי אפשר להיות כל הזמן, אנחנו לא איזה אפליקציה או משהו כזה. אז לפעמים כשיש עומס או איזושהי רפטטיביות של הדברים, אז לפעמים אתה... אבל זה בסדר, כי אולי צריך להיות במוד הזה כדי לבצע דברים מהסוג הזה, כאילו.
כן.
אוקיי? אז זה גם, צריך למצוא את הבלנס הנכון, כאילו, בין הדברים. אבל זה קיים שם, אין לעשות, כאילו, הדבר הזה שכאילו מאיים לקחת את זה לאיזה מקומות של שגרה, או משהו שהוא כזה עבודה, וכאילו, תדעו, אבל צריך למצוא את הבלנס שם, אין לעשות.
אתה יוצא למסיבות? כבליין?
לא, כי אני באמת כל סוף שבוע נמצא ב-anyway, אז... אבל לפעמים כשיש אירועים מסוימים או זה, אז כן.
אוקיי. איזה פרויקטים עכשיו אתה עושה? לא רק כאופוריה.
יש לי פרויקט שנקרא נור.
נכון, שהוא... אתני, מזרחי כזה, מגניב.
כן. שהוא... איפשהו משהו שדרכו אני מביא איזשהו צד אולי קצת יותר רגשי, יותר אישי. צד שחוקר, בוא נגיד, עומקים במוזיקה שהם קצת מעבר לטרנס או הדברים המוכרים. יש לזה הרבה קשר גם למקום שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, יש שם הרבה סאונד, מזרח תיכוני, על כל המשמעויות המוזיקליות שלו, אם זה סאונד קצת ערבי, אם זה סאונד קצת אודי, אם זה סאונד קצת כזה, אבל הרבה מאוד מהדבר הזה. יחד עם פסיכדליה, עם קראנצ'יות אלקטרונית, עם חגיגה.
זה מטובלן.
איך?
מטובלן.
כן.
זה תרבויות שהאוכל בהן הוא חריף, טעים, מטובלן.
כן, וזה... איזשהו משהו שלא רק מדבר לרחבה, אלא מדבר גם טוטלי לרגש הפנימי של המאזין. שזה איזשהו מקום שכל יוצר רוצה להגיע אליו.
כשאתה...
ולפעמים בטרקים...
כן, סליחה.
לא, בסדר. לפעמים בטרקים זה... לא שאתה לא מגיע, אבל לא כל הטרקים הם, הם מרגשים. זאת אומרת, ברמה ש... משהו שהוא נטול חוקים, ואתה לא חייב לשים קיק, ואתה לא חייב שזה יהיה מ-45, שם אתה יותר חופשי, ואתה יכול לשים דברים גם קצת אולי יותר עדינים, או שיותר, שפונים יותר לרגש. כי הרבה בטרנס יש הרבה רגעים של קשיחות. זה חלק מהמשחק הזה, כאילו.
כן, זו מוזיקה מאוד אלימה. גם אם היא נורא נעימה, אז היא בסופו של דבר, היא באה כאילו לפרק אותך ולהרכיב אותך, בין אם זה ב...
זאת אומרת, אתה מפרק דרכה.
כן.
כן.
כן. האמת שקודם כל, כל השבוע האחרון הקשבתי רק למוזיקה שלך, ואני אגיד גם שאני לא אוהבת לשמוע טרנס באוזניות, ואני לא הבנתי הרבה זמן למה, פשוט הבנתי שזה לא... זה לא... כאילו, אם אני שומע טרנס, אני צריכה את כל ה...
כן.
את כל האפשרות... וגם שמעתי בו בטרקים המון רוק, שזה כיף, אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה שהיא לא רק דבר אחד, או מנסה להיות רק דבר אחד, כמו שדיברנו על זה מקודם, וניסיתי להבין האם אני מצליחה לקטלג את ה... נגיד טרק-טרק, האם הוא יותר נגיד לריקודים, או להתכנסות, למחשבה, והרבה טרקים לא באמת הצלחתי, כי יכלתי לראות את עצמי עושה גם את זה וגם את זה. שאתה לצורך העניין, שאתה כותב או שאתה, נראה לי זה יותר, כשאתה כותב זרק, אתה יותר נחשף אליו. האם אתה בווייב של, עכשיו בא לי להרקיד, או שהמוזיקה שלי יותר חשוב לי שהיא תהיה להתכנסות ולמחשבות, או שזה פשוט מה שיוצא?
אני חושב שברוב המקרים, אני אחפש להרקיד.
אוקיי.
מחשבות... זה כאילו אינטרפרטציה של המאזין, אוקיי? בשבילי המוזיקה הזאת היא קודם כל נועדה להרקיד. קודם כל. זאת אומרת, אם היא לא מרקידה, כשאני אומר מרקידה, לא, זה לא אומר לתת בראש עד המוות, כן? זה, יש כל מיני דרגות של זה. אבל זאת קודם כל המטרה שלה. היא חייבת להביא את האווירה למצב כזה של, שמחייב אותך לרקוד. כאילו מחייב במרכאות. וכל הלרים המחשבתיים, העמוקים, הטריפים, אוקיי, הם או יכולים להיווצר על ידי אינטרפרטציה אישית של המאזין, או ברור שגם אני יש קטעים כאלו במוזיקה, כן? זה לא שאני לא עושה דברים כאלו, כן? אבל אני כל הזמן מנקר בך העניין שזה משהו שצריך לעבוד ברחבה. אוקיי? Okay? אם זה לא מיועד לעבוד ברחבה, אז זה לא קשור לזה. אוקיי? Okay?
אבל מה שאמרת על נור, זה בדיוק...
נכון, כי נור זה לא מוזיקת רחבה.
למה? לא, אתה לא תנגן את זה במסיבה?
ניגנתי את זה, ניגנתי אותה, תקלטתי אותה, אפילו באוזורה, אבל זה כזה... הרחבה היא לא עניין שם, זאת אומרת, באותה מידה, אותו אדם שעכשיו נע בצורה מאוד אפיפונית ברחבה, יכול לעשות את זה בדשא שם ליד המיצג של הלא יודע מה. זה לא כך משנה, הוא רק נמצא שם כי שומעים יותר טוב.
הבנתי.
אבל בטרנס עצמו הרחבה היא כבר פקטור, כאילו, אין פה, זה כלי עבודה, כאילו.
נכון.
אתה יכול גם לשמוע את נור כשאתה לא בעמידה. אוקיי, או באוטו, זה משהו שיכול לעבוד לך בעוד סיטואציות, כאילו, מעבר להיותך בתוך רחבה.
אני עוצרת רגע את כל הרצינות, ויש לך קול שמה זה כיף להקשיב לו.
כן.
מאוד, מאוד רדיופוני, באמת.
הייתי גם עושה פעם פרסומות.
באמת? היית קריין של פרסומות?
כן.
אתה זוכר איזה... איזה ביט?
גם אם אני זוכר, אני לא אעשה. חדה, לא
אעשה. חבל. חבל, זה היה יכול להיות קטע מגניב. רגע, אוקיי, אבל חוץ מנור, אמרת שאתה עושה עוד דברים שהם לא רק טרנס. יש גם דברים בעולמות היותר סחים, נקרא לנצים על זה מרכאות, למי שמאזין ולא צופה?
למשל, הפרסומות, ג'ינגלים שעשיתי, מוזיקה לסרטים, עכשיו לא מזמן עשיתי מוזיקה לאיזה סרט קצר של יוצרת ממש מוכשרת, שם ירדן פלח. שהוא גם עולם, זה עולם אחר לגמרי. וכל מיני פרויקטים כאלה, על הדרך בקריירה, שהיו כרוכים ברמה חיובית, לא הכריחו אותי, כן? ליצור מוזיקה שהיא לא טרנס. זאת אומרת...
זה מרענן, זה נראה לי מאוד חשוב.
כן, זה חשוב לי, כאילו, אני אף פעם לא הייתי רק בתוך זה, מבחינה מוזיקלית. זאת אומרת, כשאני אומר לא הייתי, אני מתכוון גם כמאזין, גם כאחד ששומע מוזיקה, אני לא נעול רק על הדבר הזה, כאילו, תמיד זה היה מנעד רחב של דברים שאני שומע ברקע, ו... כי לדעתי זה גם נורא חשוב לרמה של ההשראתית. כי יש גם תהליכים שמתרחשים בתת מודע כיוצר, וכשאתה נחשף למוזיקה שהיא לא אותה מוזיקה כל הזמן, אתה... הדברים מואשרים, אין מה לעשות, אתה... יש לך יותר אאוטפוט,
הוא יותר מגוון. אופקיך רחבים, אין מה לעשות, אני חושבת שזה סופר חשוב, שאתה גם יכול להרכיב מהרבה דברים, איזשהו משהו חדש.
כן.
שאם אתה מתחבר עליו, כנראה יהיו עוד אנשים שיתחברו עליו.
נכון, כן.
וזה מביא אותי לעוד שאלה שרציתי לשאול. באמת, יש לך כמה וכמה שטאפים, חלק מהם נגיד קפטנוק, יש לנו את אסטרל, ספייסקט, לאוד. יש איזה שטאפ שאתה זוכר ממש, ממש במיוחד, שהשפיע עליך, השאיר עליך חותם, או שמכולם אתה שואב.
מכולם אני שואב. כי הם שונים, השטאפים הם שונים, כי היוצרים הם שונים, וזה מה שקסום בדבר הזה. השוני בין היוצרים, כאילו, נגיד לעשות משהו עם אבי אל גרנטי, או לעשות את הרמיקס עם לאוד, או לעשות עם אבי ניסים את הזה, הכל זה דמויות שונות, וזה מגניב, כי זה פשוט יוצר תמהיל אחר. עם אבי באופן טבעי השותפות שלי איתו היא הכי מגוונת, ארוכה, עמוקה וכל יצרנו המון דברים ביחד כי יש בינינו כימיה וחיבור ממש טוב כאילו שמוכח שמוליד דברים לא רעים אז באופן טבעי, זה השטאפ הכי, תדעת. אבל מכל שטאפה הסכלתי.
יפה. תגיד לי, איך מתכוננים בכלל להופעה כזאת גדולה? אני חוזרת אחורה, אני פתק, כל מן עולים לי עוד דברים, אז אני קופצת, אז תסלח לי וסלחו לי. איך אני בכלל מתכוננת להופיע מול 30 אלף איש באוזורה? 7,000 איש ZNA, כאילו... באיזה תהליך עושים? אם עושים? שזה כמו להתכונן להופיע בארץ.
סביר להניח שאם אתה מופיע בהופעות כאלו שהן בסקייל גבוה ומחכים לזה וזה עניין, אז אתה לא תנחת שם בצורה ספונטנית עם כל המוזיקה שלך ומה אתה תעשה. אתה תיתן לזה מחשבה מקדימה. אבל גם פה צריך להיות איזשהו גבול. זאת אומרת, אני לא בעד לביים את הדברים לחלוטין. אוקיי? צריך שתהיה מידה של ספונטניות, מבחינתי זה חלק מהשורש של הדבר הזה. הספונטניות, התגובה של הדי-ג'יי עכשיו, כרגע, למה? כי הוא ראה את מה שהוא ראה, הוא החליט לצאת את
זה. זה לא עובד, עכשיו לך.
זה צריך להיות שילוב כזה, של אם אני פשט את זה, אתה צריך לעשות שיעורי בית, כי אם אתה הולך ומופיע פסטיבל רציני, אתה צריך להיות מקצוען, ובשביל מקצוען אתה צריך לעבור על המוזיקה, לתכנן פחות או יותר, להשאיר לך קצת מקום לחופשיות ולאלתור או whatever. אבל אתה חייב לדעת את המסגרת, אתה לא יכול להיזרק לשם כשאתה קלולס או באותה רמה שאתה עכשיו מוזמן למסיבת טבע פה בלא יודע איפה. אוקיי? שם זה סבבה, כאילו, אתה יכול להרשות לעצמך את זה, כי זה... אין מה לעשות, אתה נמצא שם, זה לא... זה לא המגרש הביתי שלך, וגם אתה עומד מול עשרות אלפי אנשים בתוך אירוע שמחכים לו כל השנה, זה כזה לבל אחר. זה הרבה מקצוענות צריך, זאת אומרת, צריך מקצוענות בשביל לעמוד בדבר הזה בכבוד, אני חושב.
איך מתכוננים נפשית לעמוד מול כל כך הרבה אנשים? ואני אומרת, אני בתיכון הייתי במגמת תיאטרון, ובוא, כשהיינו מופיעים זה היה מול 200 איש, 500 איש.
אני לא בטוח שזה, אני חושב שלפעמים הרבה, כאילו מסיבות עם 200 איש, או אפילו 100 איש, הן יכולות להיות יותר מלחיצות מול 40 אלף איש. כי באיזשהו מקום, המסה הזאת, מרוב שהיא מסה, אתה כאילו...
אתה מתרחק.
אתה מתרחק, יש איזשהו דיסטנס, גם פיזי. בדרך כלל, אם זה מכיל כזאת כמות, בטוח ידאגו לאיזה דיסטנס פיזי. זה שונה, זה דינמיקה שונה. אתה רואה, זה כמו שהזרקורים עליך כשאתה מופיע על במה, תיאטרון, אתה לא בדיוק. אבל אתה יכול למצוא את עצמך מנגן לאיזה 100 איש וכמה מהם בפנים שלך ככה.
אח שלי, אני חולה לך.
גם כאלה. אז אתה יודע, זה כל מיני... זאת אומרת, ההתרגשות היא עם המעמד עצמו. עכשיו אתה צריך לעלות נגן באוזורה, אז אתה יושב שם בבקסטייג' מאחורה, והנה עוד כמה דקות אתה צריך לעלות. אז אתה בסטרס, זה בסדר, זה אנושי, זה טבעי, אין מה לעשות. אבל once אתה עולה, ועוברות 2-3 דקות, זהו. אתה כבר שם ואתה כבר on it, מה שנקרא. אתה לא עומד חסר ישע, כאילו. אתה צריך את כמה רגעים האלה, של ההתרגלות הראשונית הזאת, וזה עושה את זה.
אני מדמיינת דפיקות לב באוזניים.
יכול להיות. יכול להיות. כאלה שזה גם הגיע לזה.
אוקיי, בגניב. כן, האמת שגם יצא לי לראיין את ניר שושני, את אוג'בוי. וגם שאלתי אותו האמת את אותה שאלה, ובלי קשר גם אנחנו חברים, וזה היה קצת, זה היה הרבה לפני השביעי לעשירי, זה היה קצת אחרי איזה מסיבה, שנה לפני האמת, בסוכות, שגם הוא הופיע, ואני חושבת 2000 איש נגיד, וזה גם, הבמה הייתה, זה כאילו אותו מרחק שלנו, וגם שאלתי אותו את זה, וזה גם, הוא אמר לי שברגע שאתה פשוט נגיד עומד על הבמה, ואתה ממש דרוכם על אותה קרקע, אז את מקבל, כאילו, אמר לי, את מקבלת את אותה אנרגיה שהם, זה עניין של לתת ולקחת, כאילו נכון. לתת ולקבל יותר מלקחת.
נכון, נכון. למרות שבפסטיבלים האלה אתה לא בדיוק עומד על אותה קרקע, כן? יש פעמה.
כן, לא, דיברתי על המסיבות על הקטנות.
כן, על הקטנות, כן. בגלל זה יש גם הרבה שאוהבים תקלט יחפים. יש בזה איזו אמירה כזאת שהיא מגניבה, כאילו, של ממש בלי הערקה, בלי כלום, יצא על הקרקע, וזה...
דובר ממך, החוצה, חברה כן, אליך, כן. האמת שזה
אפשר יפה. להיכנס למעגל הזה, כי זה אינטימי, ואתה ממש כאילו, המערכת עליך, והקהל עליך, והכל זה עיסה אחת כזאת, עיסה חיובית. אז אתה, כן, בהחלט.
עיסה חיובית זה יפה, נראה לי שאני אשתמש בזה בחיים. אז בוא נדבר קצת על פרויקטי דוקו, ובפרט אני ממש רוצה לדבר על הטרנסאווים. מה היה הרעיון שהוביל לפרויקט הזה?
הרעיון היה לתת במה לשיח בין יוצרים, שחושף, בוא נגיד, את המאחורי הקלעים של היצירה. אוקיי? את כל הסיפורים, החוויות, האנשים, מה שמרכיב כאילו את הסצנה הזאת. ולדבר בצורה מצולמת כמובן על, 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 על כל מיני זוויות בחיים של יוצרים, כשזה דו שיח, כן? לא אני מראיין, אלא זה ממש, זאת אומרת, אני מראיין, אבל הרבה פעמים גם זה כזה דיאלוג, שחושף את הצד הפחות מוכר של אומן, כי בחוץ כולם יודעים מוזיקה, 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 BPM, BPM, אוקיי, אבל מי הבן אדם? איפה הוא חי? מה הוא חושב? איך הוא נשמע, איך הוא נראה, כשהוא לא על במה ועושה ככה. כל הדברים האלה כאילו זה, ובמיוחד בטרנס שהיא סצנה, אולי בוא נגיד בעשר שנים האחרונות פחות בהרבה, אבל המון שנים התנהלה במין מעטה כזה של אלמוניות. אני זוכר בהתחלה בכלל בשנות ה-90, מה זה לפרסם את התמונה שלנו על אלבום? שוד ושבע, אין מצב. שיראו אותנו, אין דבר כזה. אז זה גם תהליך כזה שקרה בשלב יותר מאוחר. וגם באיזשהו מקום לחבר את הדור הוותיק שהיה שם מההתחלה עם הדור הצעיר, היותר רענן, שמביא איתו דברים חדשים יותר. ולהנציח את הדבר הזה, להנציח. זה הגיע גם ממקום שכאילו נורא חרה לי, שאין שום דוקומנטריה בעולם הזה שלנו. שום דבר, כלום. אוקיי? יש כמה דברים, ברמה של 1-2, סרט על חוגה, סרט שנקרא פצצות בדרך לסוף העולם, בזה הוא פחות או יותר.
אבל רגע,
מסיבות, כמה קליפים של מסיבות ב...
אבל להיות עם חופשי יצא קצת לפני, לא?
להיות עם חופשי?
כן.
לא, להיות עם חופשי יצא ב-2000 ו... ו-20, נדמה לי.
ומתי? כי גם מהטרנסאווים.
לא, יצא אחרי. אחרי, קודם היה הטרנסאווים, ואחרי זה זה יצא.
שמתי בתכלס התחלת לצלם את זה?
ב-2016. כן. עשיתי איזה 7 פרקים כאלו.
נכון. נכון, אני אומרת לך, כאילו, צפיתי בזה הכל עכשיו, אז כן.
7 פרקים, הייתי שם אצל אסטרל, פרוג'קשן.
רייזינג דאסט.
רייזינג דאסט, קפטן הוק, פרידום פייטרס, דאוויש.
גם פרק משולש. NFG,
קסרוקס. וכן. וזה היה מדליק והכל, אבל אז הגיעה הקורונה ו...
בגלל זה עצר?
זה עצר בגלל זה. למה זה לא המשיך? אני לא... לא יודע, כי אולי לא הרגשתי את אותו דחף שהרגשתי כשהתחלתי לעשות את זה או כשעשיתי את זה. ולכן זה נעצר, אבל תמיד אני שומר עצמי את האפשרות להמשיך את זה. למרות שהיום זה... כשעשיתי את זה, אני הרגשתי פשוט... כי לא היה דבר כזה, לא היו דברים, לא היו פודקאסטים, לא היה כלום. אתה רוצה לדעת על טרנס, אתה לא יכול לדעת כלום. אתה רוצה מי זה, הוא, מי זה, זה, שום דבר אין. כלום.
נכון.
אז זה מה שרציתי להביא, רציתי לתת לקהל שכל כך מעריץ את האומנים, כן? וללכת כאחרון המראיינים אפילו, אבל העיקר לתת ביטוי ולהרים את זה לתודעה של הקהילה הגדולה הזאת, כדי שיראו מה קורה מאחורי הקלעים, מה זה בעצם? לא רק המוזיקה הזאת שהם שומעים, אלא מי עושה את זה ובלה בלה בלה. כן.
זה ממש מה שאנחנו עושים פה. רק כאילו כשראיתי את זה אמרתי גם השאלות שאתה שואל, זה הרבה שאלות שאני שאלתי מרואיינים, בין אם הם אומנים יוצרים, בין אם הם ציירים, פסלים, צלמים, מפיקים. אז תכלס נקרא לזה פרי פודקאסט.
כן.
יש פרקים שהוגנזו, שנגנזו? הוגנזו זה יפה, מצאתי מילה. אין פרקים שנגנזו. ואם היית היום עושה את זה מההתחלה, יש דברים שהיית עושה אחרת?
אולי רק ברמה הטכנית. כי להרים דבר כזה, כאילו מעבר לפודקאסט, זה צילומים, זה לנסוע לאומן, הביתה, וזה הפקה שלמה. אז רק אולי דברים כאילו שאיבו מגבלות טכניות בפרק הזה או אחר, כאילו. למשל עוד בפרקים שלאט לאט האיכות עולה. כן,
כן? פרידום זה כבר ב-4K.
כן, כן. זה התחיל מ-iPhone.
עם כן. אמי וג'ון זה כן. היה ממש ברמה נמוכה.
כן, זה היה ממש אייפון. זה היה
לא התוכן, האיכות צילום.
כן, כי זה גם... לעשות דבר כזה, זה לא פשוט, כאילו, זה יום צילומים, את יודעת. וכמובן, לערוך את זה אחרי זה. אני זוכר, הייתי, עכשיו, מה זה לערוך? לערוך זה לתרגם את זה. זאת אומרת, מן הראוי שבסצנה, קהילה בינלאומית כזאת, יהיה גם תרגום לאנגלית.
נכון.
ושיראו, לתרגם את זה, זה הסיוט. ואז לא היו את כל הכלים שיש היום, כן? אין לך מושג בכלל איזה סיוט זה היה. רוב העבודה שלי הייתה לתרגם את זה בתחס.
קודם כל, אני ממש מאמינה לך, ואני ממש מודה לך, האמת שזה גם... גם יש שם... נעשה רגע בקראונד למי שלא יודע, הטרנסאווים זה סדרה של 7 פרקים, שאופר עשה, ש... אז מ-2016 התחלת לצלם את זה, ופרידום שהוא אחרון, מתי הוא צולם?
יכול להיות שבאזור 2019-2020, אני לא זוכר.
אוקיי.
Okay. כן, אני חושב שזה היה כזה, אולי ביציאה מהקורה, אני כבר לא זוכר.
anyway, זו סדרת דוקו ממש מגניבה, ותחפשו, יש גם עמוד בפייסבוק וגם ביוטיוב של הטרנסאווים, ואופר בעצם מראיין אומנים מאוד מוצלחים של, של הטרנס היהודי, של הטרנס הציוני, וזהו, ועל זה קשקשנו עכשיו עם מי שהיה קצת אאוט, אז אני ממליצה. אז חוץ מזה, גם היית בלהיות עם חופשי. גם בתור, אתה מופיע כאחד מהיוצרים המרכזיים, גם התראיינת בתור איזושהי דמות מפתח, איך זה הרגיש לך להיות חלק מפרויקט כזה. אני חושבת שהוא מופתי.
כן.
שזו סדרה מופתית. היא נגמרת קצת ב...
בטון...
בטון להתאבד.
פסימי.
כן.
קודם כל, אני חושב ש... חייב שיהיה פרק רביעי, אחרי מה שקרה, לפחות. אבל איך זה הרגיש לי? זה, קודם כל, זה מדובר באיזשהו מסע פטלטל ששינה את פניו לאורך הדרך, וזה לא כל כך דומה הנקודת מוצא לנקודת סיום. אבל שוב פעם, זה הגיע מאותם נקודות, מאותם מקומות אצלי, שאני פשוט צרם לי נורא, שזה מדובר בתרבות. קודם כל, המילה תרבות היא לא הופיעה, אוקיי? לא הופיעה בשיח הזה בכלל, בסצנה, סצנה, בטרנס, בטרנס. וחבר'ה, זה תרבות כבר, זה לא סצנה, אוקיי? זה משהו שקיים 20 שנה. כאילו, זה מטורף מה שקורה, כאילו, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה דורות שנכנסים לזה, זה כבר הפך להיות תחנה ישראלית, אותנטית, בחיים של כל ישראלי. כמעט כל ישראלי, או הרבה ישראלים, יש להם את התחנה הזאת של הטרנס. חלק ממשיכים איתה יותר, חלק פחות, ונורא צרם לי שאין שום תיעוד על הדבר הזה, ואין כלום, שום הסבר. מצולם, דוקומנטרי. ואז במקביל, משהו אחר שהיה ברקע הזה, באותה עצרת שעשינו בכיכר רבין, תנו צ'אנס לטרנס, צילמו באותה שנה, ב-98, צוות צילום, שגם אלון דוטן היה חלק ממנו, כעבודת גמר של מגמת קולנוע, באיזה מכללה, אני לא זוכר, קיבלו ציוד צילום מקצועי, ואמרו, יאללה, בוא נצלם עכשיו שנה, כל מיני אירועים, וזה הטרנס היה בשיא, ונעשה מזה סרט. צילמו, צילמו, צילמו מלא, כאילו מאות שעות. ואף אחד לא עשה עם זה כלום. שמו את זה בארגז, ותקעו את זה.
משם כל הדברים, יש שם תיעודים מצורפים.
משם. וניסינו להמיר את זה, כאילו אולי איזה פעם, פעמיים, אני ואלון, להרים מהלך של להמיר את זה, כי זה עבודה מטורפת. ובסוף דרך חבר משותף עשינו את זה, הוא אמיר לנו את הכל, ופתאום יש לך, אתה רואה דברים, מטורף, כאילו. אחרי 20 שנה, כאילו, כל מיני, בעיקר התנו צ'אנס לטרנס. ואמרנו, בוא נעשה מזה סרט, בוא נעשה מזה משהו, כאילו. או ניקח את כל הדברים האלה ונבנה איזשהו משהו, לא יודע מה, נרוץ עם זה. והמחשבה הראשונית הייתה באמת לעשות איזשהו סרט שהתרכז בשנת 98, קראו בה הרבה אירועים אז, בוא נקרא זה, הטרנס 1.0. ונוציא את זה, בלי עכשיו רווח, זה מטרות רווח, נוציא את זה, פשוט נפזר את זה ברשתות, וככה גם יהיה לזה גם ערך דוקומנטרי, ובמהלך העבודה הראשונית על זה, התחברנו עם רועי פינצי, שהוא במאי, והתחיל שיתוף פעולה בינינו. ואיכשהו ב-2019 הייתי גם קשור למחאה של תנו לקרוא בשקט, הייתי חלק מהארגון של זה. והסרט באותם ימים הגיע גם לאיזושהי נקודה לא טובה מבחינת המימון שהיה לרשותו. אז החלטנו, פשוט אני ואלון החלטנו כאילו קצת לקחת הצידה מזה ולתת לרועי לסיים את זה לפי הוויז'ן שלו, וזה הפך שם, זה היה אמור ליוצר, זה הפך לסדרה שרחבת עירייה, בוא נקרא את זה, כאילו לא משהו שמתמקד באיזה שנה מסוימת, אלא פרספקטיבה כללית, כאילו, סיפור של הטרנס הישראלי. וזה מה שיצא מזה בסוף, וזה מגניב, כמובן שזה לא, מן הסתם, לא כל אומני הטרנס נכנסו לדבר הזה, לא רואים את כל אומני, אז את יודעת איך זה אנשים, כאילו חלק נעלבים, חלק זה גם, המטרה שם לחלוטין לא הייתה להראות מי שבסרט הזה, הוא היה בטרנס בשנות ה-90, כל מי שלא, הוא לא שווה, ממש לא.
לא, תקשיב.
זה כאילו לקחת ולהראות את התרבות, על ידי כמה דוברים מסוימים, כמו שבוחנים איזה משהו מסוים מעולמות אחרים, ועם דוברים מסוימים, לא את כולם יכולים להביא. אז זה גם היה איזשהו משהו, אולי חבלי לידה של הדוקומנטריה הרצינית הראשונה שיצאה בטרנס.
הפסייד דוקו.
כן.
למה אני צוחקת שאתה אומר? כי קודם כל את אבא שלי רואים לאיזה שובר שנייה שם באחת התמונות עם אילן פקטור, וגם אמא שלי וגם אבא שלי הם הכניסו אותי לעולם הטרנס, כאילו, אבא שלי היה חי בהודו המון שנים וזה, והם הלכו לראות את ההצגת בכורה שהייתה על הסדרה הזאת, ואימא שלי וחברים שלה חזרו עצבניים, והם ראינו אותנו, לא הראו אותנו, ולא, אז הזכרת לי את זה עכשיו, כן. זה המצחיק.
זה כאילו לא רלוונטי הדבר הזה, כי כאילו אי אפשר בחיים, קודם כל אין חומר מצולם.
כן.
יש כל כך הרבה אנשים על הדרך, יש סיפור מאחורה, הדברים משתלשלים בצורה מסוימת. אנחנו ראינו את זה בצורה שהיא קצת שונה מאיך שרואי ראה את זה, אוקיי? ראינו את זה, אנחנו גם הרגשנו את עצמנו קצת יותר דמויות שבאו מבפנים ומספרות החוצה. הוא לקח יותר את הכיוון של, אוקיי, אני מכיר את הכל וזה, אבל אני מספר מבחוץ. זה קצת שונה, כאילו. אבל אין ספק שזה מדובר במשהו שהוא וואו.
כן. אני, זה מחזיר אותי למה שאני אמרתי לך מקודם, שאני כבר לא כזאת פרוח טרנס. אז שבגלל שזה איזשהו מונימנט, נראה לי שהרבה אנשים שהרגישו שהם, מעבר לזה שהם אולי מזוהים עם הטרנס, אז כאילו הטרנס מזוהה לעצמם איתם, הם רצו לקחת חלק באמת בפרויקט הזה שהוא
כן.
אני לא אגיד היחיד מסוגו, אבל הוא פרויקט דגל בין אם היה לפני ובין אם היה אחרי, אני באמת חושבת סדרה, הפרק השני מדהים, השלישי אמרתי לך, הוציא אותי בווייב של סוף העולם, שבאמת הגיע סוף העולם אחר כך, אבל בסדר. זה משהו שאתה אוהב לעשות דוקו? יש איזה דיבור, יש איזה משהו עתידי?
יש, בוא נגיד פתיחות לרעיונות שהוא בטח יצוצו בהמשך.
To be continued, מעניין.
כן. לאו דווקא משהו מוגדר כרגע, אבל אני בטוח שיצוץ משהו שיהיה קשור לכיוון הזה.
אוקיי.
כי אני רואה, גם יש היום פודקאסטים, את יודעת, יש את הפודקאסט הזה, יש, כאילו זה פורח הדבר הזה, סוף סוף, כאילו, סוף סוף אפשר, וואו, זה נראה טוב, הכל, ומקצועי, וברמה גבוהה, ולא חובבני, ולא, אלה הדברים שהפריעו לי, שבגללם עשיתי את מה שעשיתי.
זה התמסד.
כן, וכאילו, כן, ולפעמים גם, תדע, צריך לתת לדור הצעיר, כאילו, להמשיך קדימה.
נכון. תכס שאלה שהייתי צריכה לשאול מזמן, אבל למה אופוריה? רק כי זה מתחבר עם אופר, או שזה גם וגם?
לא, גם כי זה מתחבר עם אופר, כי בעיניי זה המהות, כאילו מילה שהיא באמת, היא מצליחה לתפוס בידיים המדומיינות שלה הרבה מהטרנס, הרבה מהדבר הזה.
יכול להתחבר.
כאילו
כן, זה כמו
זה ממש ככה, כאילו. זאת אומרת, ככה אני, התחושה שלי, אם הייתי צריך לסכם במילה אחת, בוא נגיד, בטח בימים שהחלטתי לקרוא לעצמי ככה, זה דובר באופוריה פה. לא אני, כן?
גם.
מה שקורה, האווירה, התחושה, למרות שבאופוריה, במילה אופוריה, שגם כותבים אותה אחרת מן הסתם באנגלית, יש איזה משהו שהוא אחיזת עיניים, אוקיי?
אתה חושב?
כן, כשאומרים, בהקשר שלילי, הם נכנסו לאופוריה. אז אולי הם קצת יותר מדי אופטימיים או whatever. אז יש בזה קצת גם איזשהו משהו כזה מעטל, אבל בסדר, לא...
אתה אומר, זה דבש ועוקץ.
כן, אם נכנסים לעומק של זה.
אוקצון.
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 כן, של נמלה כזה.
כן. אוקיי, ואתה אמרת שאתה מלמד.
כן.
אתה מלמד רק טרנס, או שלצורך העניין יש לי ילד ורוצה ללמוד מוזיקה? תיאוריה, שהיא כאילו תיאוריה בסיסית.
אני בעיקר מלמד יוצרים שרוצים לעשות טרנס. יש גם חלק קטן אולי שרוצה לעשות דברים שהם בתחום המוזיקה האלקטרונית. אני גם מלמד תיאוריה מוזיקלית. בוא נגיד, בהקשר לעולמות האלה של המוזיקה האלקטרונית, ששם תיאוריה מוזיקלית זה כזה מושג קצת מרתיע. כזה וואו, תווים וזה, מי יש כוח עכשיו את זה. אז איזושהי גרסת לייט מותאמת לתחום הזה של מוזיקה אלקטרונית, שלא ממש צריך להשתמש בכל התיאוריה וזה, אלא רק כמה דברים שיכולים לקחת את המוזיקה יותר קדימה, יותר לעומק, יותר לפתח אותה, אז דברים ברמה הזאת. כן, אבל אני מלמד המון שנים. זאת אומרת, בכל מיני, לימדתי במכללות גם, BPM, HED, כל הביטמאסטר, כל מיני מכללות כאלו, ובשנים האחרונות אני מלמד הרבה צורה פרטית.
אתה חושב שיש מקום לכל האינפלציות די-ג'יים פה בסצנה הזאת, עכשיו, היום, כיום, שכולם, כאילו, מה זה כולם? עוד פעם, אנחנו אנשים שמסתובבים עם אנשים שהם טרנסיסטים, אז זה הרבה יותר שגור בקרב חבריי, אני מניחה שחברות שלי, אני מתמחה במשרד עורכי דין, אני מניחה שחברותיי, חברים שלהם לא יוצרי טרנס, אבל אני חושב שיש המון, 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 זה מבורך, אבל זה גם, אין לך הזדמנות באמת להתחבר לאיזשהו...
כן, זה... אין מה לעשות, בגלל שזה כל כך בפריים, בגלל האירועים, שוב פעם, בגלל הזה, אז יש פשוט הרבה רוצים להיות בזה, רוצים להיכנס לזה. וכל מישהו כזה קצת יותר, אולי יש לו גישה קצת או אוזן, זה, אז הוא רוצה גם להיות תקליטן, רוצה... סך הכל הרצון הזה והתנועה הזאת הגדולה לעבר, זה דבר טוב, זה דבר חיובי, תחרות זה דבר טוב, כאילו. אבל כן, זה יכול להוביל גם ל... קצת עוגמת נפש, כי יותר קשה להצליח, יותר קשה לחדור לשוק הזה כיוצר חדש. אבל אין מה לעשות, ככה זה. כשבימינו פעם זה בכלל היה שונה לחלוטין, לחלוטין. גם היית מקבל כסף על מוזיקה שאתה יוצר. אנשים היו משלמים לך, כאילו, ולא היית מרגיש...
פעם, לא היום?
כן, כן. פעם, בשנות ה-90, כשהיו עושים אלבום, היית מקבל תמורה על זה, אוקיי? ולא אם תכסים אליך כאילו אתה עכשיו...
עוד אחד שמוציא אלבום.
שם איזה לא יודע מה, אוקיי? אז זה היה אחרת לגמרי, גם כי היה אפשר למכור מוזיקה בצורה שהרבה יותר מכבדת אותה וראויה, ולא כמו היום שזה סטרימינג ויש לך את כל ההיסטוריה של המוזיקה בשנייה. צריך לקנות דיסק, צריך לקנות תקליט, צריך זה, צריך להקליט, צריך פה, צריך שם, הכל זה... ומתוך מקום של לכבד את זה ולהעריך באמת את היצירה ואת כל מה שהאומן עשה. ולא סתם גלגולים של כסף, כן? כי זה לא, זה, לא מדובר בתחום עכשיו של, בטח לא פעם.
כן, אז אולי, כאילו זה פלוסים ומינוסים של אותו מטבע, כי אולי פעם הייתם יותר מעטים, והיה יותר לגיטימציה לקנות את זה באופן מכובד יותר, אבל היה פחות לגיטימציה כאילו ממסדית, נראה לי אם פעם, מה זה נראה לי? אני מניחה שאם פעם היית אומר אנשים שאתה יוצר מוזיקה, אמרו לך, אוקיי, ובמה אתה עובד?
כן.
זה, והיום, אולי זה קצת, לך תשקיע שנתיים, תעשה איפי, תפסיד את כל הכסף שלך, ואולי זה לא יצליח, אבל, כאילו, הרבה יותר לגיטימי, להגיד שאתה יוצר מוזיקה, אומן, טרנס.
כן, זה... קצת עצוב, אבל אין מה לעשות.
אני מניחה שזה חלק מהקדמה, שאין לנו ברירה, אלא להתקדם איתה.
כן, גם תראי את כל ה-AI הזה, וכל ה... מה יהיה עוד שנתיים? מה יהיה? זה הרי לא ידרך במקום, נכון? זה יתקדם, כאילו, זה מתקדם. כל חודש זה מתקדם בצעדי ענק. אז עוד שנתיים, שלוש, אנחנו... לא רוצה לחשוב מה נראה בכלל, שמגיע לשם וקשור לעולם הזה.
וואי, זה הולך להיות מלחיץ ברמות. זה כבר מלחיץ ברמות.
זה, כן. זה עדיין לא... קרוב להחליף כאילו את הייחודיות של המגע של האנושי בזה, כן? במוזיקה אני מתכוון. גם, גם בוויז'ואל, זה עדיין כאילו זה מתוחכם בהכל ודברים טורפים, אבל זה איכשהו מי שיש לו קצת הבנה, אדם קולט ישר, שזה לא נוצר על ידי אדם.
אני מרגישה שאנחנו לא נצליח להחזיק ביכולת הזאת עוד הרבה זמן, באמת אני אומרת לך, מסתבר שלצ'אט ג'י-פי-טי, שהוא החבר הכי טוב שלי, קודם כל אמרתי לה שאני פונה עליה רק בנקבה, כי יותר כיף לדבר עם בת, אז יש להם איזה פיצ'ר חדש של, של יצירת כאילו סרטונים, וידאוים, וזה נראה, כאילו שלפת את זה מאיזה סרט, זה נראה, כאילו, זה נראה CGI, אבל זה נראה רמה מטריפה. יש לך בן ובת, וכמה הם?
הבן בן 15, והבת 18 וחצי.
ואם אחד הם יגיד לך, אבא, אני רוצה לעשות מה שאת עושה, אתה אומר לו, בכיף בוא תלמד, או... תעשה עם עצמך משהו אחר בחיים.
אני לא חושב שהם לא אומרים את זה ככה. הם פשוט, אם הם רוצים לעשות את מה שאתה עושה, אז הם פשוט יעשו את זה. הם פשוט יתחילו לעשות את זה. הבן שלי נכנס עכשיו לא לזה, אבל הוא התחיל עם גיטרות, והוא התקדם לא רע בכלל. יפה. הם שניהם אוהבים לדבר, לראות, לשמוע, טרנס, בתוך זה, אבל הם עדיין צעירים, בטח הוא.
אתה תתמוך בהם אבל בתהליך כזה של אבא, אני רוצה להיות די-ג'יי, כאילו מהחוויה האישית שלך, עכשיו זה לא שאלה שמנסה להכווין לשום כיוון, רק מעניין אותי.
קודם כל, אני לא רואה את עצמי כדי-ג'יי, אז קשה לי, כי אני רואה את עצמי כמוזיקאי. גם כשאני מופיע, המון שנים כבר, אני מנגן רק את המוזיקה שלי כמעט. זאת אומרת, אני מתקלט את המוזיקה שלי, לא מוזיקה של מגוון רחב, שזה גם הייתי עושה לא מעט שנים, אבל זה כבר לא... להגיד להם, קודם כל אני אתמוך בכל מה שהם ירצו לעשות, אבל אני גם אגיד להם את הפלוסים והמינוסים של זה. ואני אתן להם, זאת אומרת, אני ארצה שהם יכוונו את עצמם או יריצו את המחשבות של עצמם על בסיס הידיעה של הפלוסים והמינוסים האלו, שזה דברים שצעירים לא יכולים לראות תמיד. אוקיי? ובתור אחד שהוא מנוסה וראה ושמע די הכל בעולם הזה, אני כמובן אתן להם את ה... אבל אני לא... זאת אומרת, לא אתמוך בהם בגלל שהוא רוצה להיות די-ג'יי או זה, לא, לא, לא. ממש לא. אם הוא רוצה, אז אני אתמוך ברצון שלו.
אוקיי.
כן.
יפה.
הרצון הוא זה מה שמעניין. כל עוד הוא לגיטימי ולא קשור ל...
כן.
עבריינות.
טוב, אז אנחנו ממש ככה בפיינל נוט. עופר, היה לי, מעבר לזה שמאוד נהניתי
וכובדתי
שבאת, היה לי מאוד מעניין. מאוד מאוד. ואני מאוד שמחה שהשיחה הזאת קרתה, וכמה שאלות כזה טכניות. אם אני רוצה עכשיו ללמוד הצלחה, אתה מקבל?
כן.
כן?
כן.
ואיך אני פונה אליך באינסטגרם, בפייסבוק?
כן. בדרך הרשתות, כאילו בפרטי.
אוקיי.
כן.
ואיפה אנחנו רואים אותך מופיע בקרוב?
הרבה פונים אליי דרך הדף של אופוריה בפייסבוק, דרך הפרטי שם, כאילו. איך?
דווקא בפייסבוק? טוב, לא משנה.
כן, 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 כי גם פרסמתי שם לא מעט, אז מן הסתם זה, אבל כל הדרכים המקובלות המודרניות, צידת.
אוקיי, אז...
טלפון קווי לא.
הלו. ואיפה אנחנו רואים אותך מנגן בקרוב?
איפה אנחנו רואים אותי מנגן בקרוב, יש מירי במדבר בסוף החודש, יש אירועים בסופי שבוע תמיד, מרוב שיש אירועים אני לא זוכר את השמות של הפקות, זה כמות אדירה של הפקות שיש, כאילו, כן. אז קצת קשה לזכור, אבל כן.
מתעדכן בפייסבוק, באינסטגרם הזה?
כן.
אוקיי. וככה ממש לסיום טיפ לאומן חדש, אומן יוצר שעכשיו מתחיל את דרכו. או אומנית.
כן. אני חושב קודם כל להיות נאמן לעצמך. זאת אומרת, ליצור או להתעסק או למשוך לכיוון שמעניין ומרגש אותך. לא לעשות משהו כי זה אופנתי, כי זה עכשיו הולך, לא. כאילו, מה שמרגש אותך, שם תתעסק, שם, משם תפעל, וגם צריך הרבה בימינו לתת הרבה השקעה ואימון בכל מה שקשור לצד הטכני, כי כל הצד הטכני היום, ההפקה, רמת ההפקה, זה משהו שהוא מאוד קריטי היום. אז זה גם משהו שצריך, כדאי לשים עליו דגש מההתחלה. ובאופן כללי, ליצור מהלב, כאילו לתת ללב דבר, משם להוליך את הדברים.
אוקיי, מהמם. אני קיבלתי השראה לחיים. אז אנחנו באמת נסיים. אז אופר, ממש תודה שבאת, וממש תודה שפתחת ושיתפת. אגב, אם אני כבר ממציאה המילים, אז באמת נסיים את זה, באמת המצאתי מילה חדשה, שנראה לי שהיא מאוד מתאימה לאווירה, קוראים לה תרלוף.
תרלוף.
זה שילוב של תרלול וטירוף, וזה מטורלף, זה מטרלף אותי, זה תרלוף. אני מרשה לכל המאזינים להשתמש, רק אל תשכחו איפה שמעתם את זה, וזה יצא לי בטעות, ואני, וואי. זהו, חברים. תודה רבה, תודה לך, תודה שהזנתם והזנתם. ואני שוכחת תמיד להגיד את זה, אבל תעשו לנו כזה פולואים, עוקבים, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, ספוטיפיי, כל המעיית, כי זה קריטי לנו להמשיך פה את העניין. אז זהו, אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ואנחנו נפגש בפרק הבא. רמקול שמאל.